קצת דברים מתוך הפרשה. ספר בראשית מכונה על ידי חז"ל ספר הישר, ספר שמלמד אותנו את הטבע הישראלי, הישרות, ישרות האדם, ואלוקים עשה את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים, ככה אומר שלמה המלך. כלומר, האדם מצד טבעו הוא ישר, יש בו ישרות אלוקית, אלוקיי נשמה שנתת בי תאוריי, וספר בראשית מלמד אותנו את הישרות הזאת. בכל פרשה אנחנו פוגשים ישרות אחרת, ישרות מוסרית, ישרות ישראלית, בכל חקר של הפרשות אנחנו מגלים. הפרשה שלנו גם כן, גם כן יש גילוי שצריך לברר אותו. אנחנו מוצאים אותו בהתחלה. הפרשה מתחילה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. הביטוי תולדות אמור לבוא ללמד משהו. אלה תולדות השמיים והארץ. משהו צריך לבוא. מה התיאור שבא? ראי יצחק בן 40 שנה, וקחתו את רבקה בבתואל הארמי, פדן ארם, אחות לבן הארמי לו לאישה. לכאורה, קודם כל, קפיצה. מתחילים מהרגע שיצחק בן 40. כלומר, אין סיכום פה ממש של ההיסטוריה של חיי יצחק. את יצחק אנחנו כבר פגשנו. לא רק שפגשנו במקרה בתור בן של אברהם. פגשנו במסירות נפש גדולה, בעקדת יצחק. ופה התורה מיד קופצת בעצם לבנים של יצחק. רבקה מתפללת, ובסופו של דבר נענית, ואז ותלך לדרוש את השם, ויאמר השם לשני גויים בביתך, ושני לאומים ממאיך ייפרד, ולאום מלאום יאמץ, ורב יבוא צעיר. כשבעצם על מי מדברים פה כבר? יעקב. על יעקב ועשיו. כלומר, תולדות יצחק, זה לא ממש תולדות. אלא אם הכל מסוכם בתוך הפסוק הראשון. עכשיו בואו נראה רגע את הפסוק הראשון, איך הוא בנוי. הפסוק הראשון אומר, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. קודם כל יש פה כפילות. יש פה כפילות, שיכול להיות שהכפילות באה מהדגשה. התורה רוצה להדגיש. אבל יש פה ביטוי מוזר. אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. הרי זה ברור. אם אלה תולדות יצחק בן אברהם, אז אברהם הוליד את יצחק. למה התורה צריכה לחזור על זה? אז באמת, הכתר יונתן במקום מביא, בתרגום הוא מביא את ההסבר, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, מבגלל שהיה דיוקנו של יצחק דומה לדיוקנו של אברהם, היו בני אדם אומרים, באמת אברהם הוליד את יצחק. הכתר יונתן פה מרמז, תכף נבין מה הסיבה של זה, אבל שיצחק היה דומה לאברהם. למה יצחק היה צריך להיות דומה לאברהם? זה יש רשי במקום. רשי במקום מתאר מציאות שאומות העולם, יותר נכון, רשי לא אומר אומות העולם, סליחה, רשי אומר ליצני הדור, מערערים. על מה הם מערערים? אולי יצחק הוא לא באמת בנו של אברהם. וככה רשי אומר, אברהם הוליד את יצחק, על ידי שכתב הכתוב יצחק בן אברהם, הוזקק לומר אברהם הוליד את יצחק. למה? לפי שהיו ליצני הדור אומרים, מהווי מלך נתאברה שרה. שהרי כמה שנים שעתה עם אברהם ולא נתאברה עמנו. אז היו אומרים, זה לא הבן של אברהם, זה הבן של אבי מלך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם. ועידו הכל, אברהם הוליד את יצחק. וזהו שכתב כאן, יצחק בן אברהם היה. שהרי עדות יש שאברהם הוליד את יצחק. כלומר, הכפילות בפסוק בא לומר, לא רק שיצחק הוא בנו של אברהם, אלא זה ברור שאברהם הוליד את יצחק. כלומר, כשאתה בוחן את יצחק, זה ברור שהוא בנו של אברהם. לכאורה, איך שרשי מסביר את הדברים, על פי מה זה ברור? על פי הצד הפיזי. על פי הצד החיצוני. כלומר, הצד החיצוני של יצחק מגלה לנו שהוא בנו של אברהם. למה? היה צריך כי ככה ליצני הדור. אגב, מה אכפת לי מליצני הדור? התורה לא נכתבה בשביל ליצני הדור. התורה לא ניתנה בזמנו של אברהם אבינו. אז מה לי זה רלוונטי שיצחק דומה לאברהם? בבקשה.
אותו דבר כמו בראשית ברא אלוהים, ששם יכולים לבוא
כן, אבל זה חשד מקומי. באותו זמן, באותו דור, היו שטילו לעז ביצחק שאולי הוא לא בנו של אברהם. אנחנו חיים אלפי שנים אחר כך, מקבלים את התורה, תורה אלוקית. למה צריך לומר לי שהוא גם דמה לו פיזית? מה מבחינתי ביום יום שלי, באמונה שלי, בתולדות האבות, זה משנה לי הדמיון הזה. בסדר, אבל אני לא נמצא שם. התורה לא ניתנת להם. התורה ניתנת לנו.
הם רואים ברגע שהרע רואה שהטוב מתחזק, ושהרוצה
זה
התנגדות.
יש איזשהו קונטרסט לצד השני דווקא. בסדר. זאת אומרת, רצו לעצור את הרע באותו רגע.
או כאילו לשלול את הטוב, אז הם יכולים לצרוק את
זה. אז אני מסכים לזה שזה מה שקרה. שהוא דמה לאברהם כדי באמת לבטל. אבל למה התורה צריכה לספר לנו על זה? התורה לא מספרת תיאורים היסטוריים במובן ההיסטורי של מה קרה בתקופה הזאת והזאת. התורה מעמיקה, מלמד אותנו את היסודות הרוחניים והאמוניים של העולם. רש"י מביא את הדברים שלו על פי גמרא. רק יש הבדל בין הגמרא לרש"י, הבדל שצריך לדייק בו. הגמרא אומרת, אמר רבי לוי אותו היום שגמל אברהם את יצחק בנו עשה סעודה גדולה. היו כל אומות העולם מרננים ואומרים, ראיתם זקן וזקנה שהביאו הסופי מן השוק ואומרים בננו? יצחק הוא הסופי, אספו אותו מן השוק. ולא עוד אלא שעושים משתה גדול להעמיד דבריהם. מה עשה אברהם אבינו? הלך וזימן כל גדולי הדור, ושרה אימנו זימנה את נשותיהם, וכל אחת ואחת הביאה בנה אימה, ומניקתה לא הביאה. ונעשה נס בשרה אימנו, ונפתחו דדיה כשני מעיינות, והניקה את כולם. ואז הוכחה לכולם ששרה באמת הולידה את יצחק. כי בעצם, אומנם היא בת 90, אבל הנה, יש לה אורך כנשים. אבל עדיין היו מרננים ואומרים עם שרה בת 90 שנה תלד, אברהם בן שנה יוליד. מיד נהפך קלסתר פנים של יצחק ונדמה לאברהם. פתחו כולם והמו אברהם הוליד את יצחק. אותה בעיה כמו שרש"י מביא. רק תראו מי מרנן פה. היו כל אומות העולם מרננים ואומרים. מה שייך כל אומות העולם? כל אומות העולם נמצאים באותו רגע ומרננים, יצחק הוא לא בנו של אברהם? וכי כל אומות העולם הכירו את יצחק?
כל אותם אנשים היו אבות של האומות.
או, אז אתה אומר, אנחנו היום, ברספקטיבה אחורה, אומרים, אלו היו ראשי האומות. בסדר, אבל באותו רגע הם לא ראשי אומות. באותו רגע הם אנשים, אנשים שגרים בשכנות לאברהם אבינו, אנשים שגרים אולי בארצו של אברהם אבינו כי הוא מוכר, אבל כל אומות העולם מרננים. אלא שהגמרא פה רומזת לבעצם דיון. דיון של כל האומות. מי הבן של אברהם? מי היורש של אברהם? כל אומות העולם מתווכחים מי בעצם מוריש את אברהם. במובן הפיזי, אבל יותר מכן במובן הרוחני. כל הדתות, לפחות המונותאיסטיות, מקבלות את אברהם אבינו. על מה הדיון? מי הלאה? מי בא אחרי אברהם? ישמעאל או יצחק? יעקב או עשיו? הוויכוח הוא על התולדות. הוויכוח הוא לא על אברהם, אברהם מקובל. והוויכוח הוא על התולדות לא רק במובן הפיזי, מי היה הבן של, כי הרי שניהם היו בנים, גם ישמעאל וגם יצחק, גם יעקב וגם עשיו. אלא יש פה ויכוח הרבה יותר עמוק מזה. יש פה ויכוח מי הבן היורש הרוחני, המהותי של אברהם אבינו. מכת בכורות, אנחנו רגילים להסתכל עליה כמכה, שבעצם הייתה המכה הכי קשה שאחריה המצרים לא יכלו לעמוד יותר. זה לא רק זה. מכת בכורות הייתה הוכחה לעולם מי בנו בכורו של הקדוש ברוך הוא. היה מאבק בין בכור מצרים לבין בכור ישראל. זה המאבק. לא סתם יש תהנית בכורות. כי גם הבכורות של עם ישראל עמדו לפני אותה סכנה. כי היה פה מבחן מי הבכור שממשיך. מי הבכור שנושא את הקדושה הלאה. ובמציאות הזאת שאומות העולם מרננים, הם לא מרננים פיזית. האם הוא הבן של אברהם או הבן של אבימלך? זה הצד הקטן יחסית. הם מרננים במובן העמוק. אני רוצה להעמיק בזה עוד קצת. תראו, במסכת סנהדרין, הגמרא מתארת שוב. ושוב פעם אחת באו בני ישמעאל ובני קטורה לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון. הלכו בני ישמעאל ובני קטורה, שבעצם מה המחנה המשותף שלהם? בנים של אברהם. הלכו להידיין כנגד עם ישראל. לפני מי? לפני אלכסנדר מוקדון. אמרו לו, ארץ כנען שלנו ושלכם. דכתיב, אלה תולדות ישמעאל בן אברהם. וכתיב, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אמר להם גביעה במסיס על החכמים, תנו לי רשות ואלך ואדון עמהם, לפני אלכסנדרוס מוקדון. אם ינצחוני, אמרו עדיות שבנו, ניצחתם. זה לא אומר שניצחתם, ניצחתם, עדיות שבנו. ואם אני אנצח, אמרו להם תורת משה רבנו, ניצחכם. כן, זה באמת הניצחון שלנו. נתנו לו רשות, הלך ודן עמהם. אמר להם, מאיכן אתם מביאים ראיה? אמרו לו, מן התורה. אמר להם, אף אני לא אביא ראיה אלא מן התורה. שנאמר, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות. אב שנתן הגטין לבניו בחייו, שנתן צוואה לבניו בחייו, ושיגר זה מעל זה, כלום יש לזה על זה כלום. על מה אתם באים בטענה? הרי בפירוש, התורה אומרת, אתם מביאים הוכחה מן התורה. התורה בפירוש אומרת, למי אברהם נתן את כל אשר לו. אני צריך להבין מה זה כל אשר לו. הכל הזה, אנחנו חוזרים עליו הרבה מאוד פעמים. ברכת המזון, אנחנו אומרים אותו, רחמנו יברך כל אחד ואחד ממנו משמו הגדול, כמו שנברכו אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, בכל, מכל, כל. מה זה הכל הזה שאברהם נותן ליצחק? בכל אופן, אנחנו רואים שאומות העולם באים להידיין ולהתווכח מול אלכסנדר מוקדון על הנקודה הזאת. על הנקודה הזאת שהנפקמינה שלה, זאת לא נפקמינה רק פיזית, ערב טוב, נפקמינה פיזית, היסטורית, של מי הצאצא, אלא מי היורש הרוחני המהותי. אני רוצה, כדי קצת להעמיק בזה, לראות עוד יותר למה הכוונה דומה. המדרש בראשית רבה אומר, אברהם נקרא אברהם. יצחק נקרא אברהם. תכתיב ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם. יעקב נקרא שמו ישראל. תכתיב לו ליעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל. יצחק נקרא שמו ישראל. תכתיב ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים מהאת יעקב. אברהם נקרא ישראל. ובנתן אמר, מילתא המקטעי. אתם יודעים, על פי הסוד, את התורה אפשר לקרוא בחיתוך אחר. לא באותו חיתוך, אין של מילים ואין של פסוקים, כמו שאנחנו קוראים. הרבה פעמים המדרש מגלה, בידי חיתוך אחר, עומק של דברים. ופתאום מגלים לנו שיצחק נקרא גם אברהם. מה הכוונה? ויעקב נקרא ישראל, ויצחק נקרא ישראל, ואברהם נקרא ישראל, שבעצם הכל אותו דבר. שהאבות זה בעצם חטיבה אחת. אברהם, אברהם, ישראל, ישראל, הכל ביחד. חטיבה אחת. מה הכוונה? ואומר רבי נתן, מילתא המקטעי. יש פה מהות עמוקה בתוך המדרש הזה, שהכל מחובר והכל אותו שם והכל אותה מהות. כשאומרים על יצחק שהוא נקרא אברהם, באים לומר, יש בתוך יצחק את יסוד אברהם בעולם. על מה הוא יסוד אברהם בעולם? חסד זה עמידה. יש פה יסוד פנימי עמוק, שבפעם הראשונה שהוא מתגלה בעולם, הוא מתגלה אצל יצחק. לידת יצחק זאת לא רק לידה של בן של אברהם. זאת הוכחה על ברית מסוימת. הוכחה על ברית בין הקדוש ברוך הוא לאברהם. זאת הוכחה. לא על קיום ההבטחה שיהיה לך זרע והוא יירש את הארץ. זה לא זה. אלא נקודה נוספת. ובאמת הרי קרנתי, אחד ממפרשי תורה המקובל, כותב, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, כבר הודיעך כי ראוי היה יצחק לצאת מאברהם, כי הוא אש ממים. ביטוי ראוי לצאת זה מזה, לא שייך בלידה רגילה. שייך בלידה שיש פה איזשהו מעבר רוחני. ואתה לא אומר על אבא, שנולד לו בן, לא עלינו איזושהי בעיה, אתה אומר, האבא הזה ראוי לבן הזה. איזה מין אמירה זאת? אלא אם במעבר, אין פה רק מעבר פיזי, אלא יש פה מעבר שמגלה על מהות רוחנית של האבא. אם אצל יצחק אנחנו מגלים את מהותו הרוחנית של אברהם, אז אפשר לדון. האם ראוי היה יצחק לצאת מאברהם? יש בו חיבור של מהויות. יש פה על ידי יצחק גילוי בעצם מי זה אברהם. לכן יצחק נקרא אברהם. לכן יצחק נקרא ישראל, כי על ידי יצחק מגלה מי זה יעקב. וחוזר חזרה חלילה, על ידי יעקב מגלים מי זה יצחק. זה הכל חיבור אחד שמגלה זה על זה. ומה הוא מגלה? כדי להביא את הנקודה הזאת, אני רוצה לעסוק בגמרא במסכת שבת, גמרא, הייתי אומר, די קשה. די קשה, קשה לנו להבין את התגובות של האבות. הגמרא מתארת מציאות, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב, כי אתה הבינו, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. הפירוש הפסוק הזה. אומרת הגמרא, לעתיד לבוא יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו לי. מה צריך אברהם לענות? מה צריך לענות? לכאורה צריך לענות. תשובה מסנגרת על עם ישראל. כמו שעונה משה רבינו כשאומר לו, ריבונו של עולם רד כי שיחת עמך. לא עמי ולא עמך. זה לא הבן שלי? זה העם שלי? זה לא העם שלך? גמרא מקשה את זה גם על הושע. כשאומר לו, ריבונו של עולם, להושע, חטאו בניך. והושע מגיב בצורה קשה. אומר הושע לריבונו של עולם, אחליפם באומה אחרת. תחליף אותם. אותו דבר אנחנו נתקלים פה. מה אומר אברהם אבינו לריבונו של עולם על פי הגמרא הזאת? אמר לפניו, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. הם חטאו? יימחו על קדושת שמך, יהרגו. אומר ריבונו של עולם, אימר ליעקב דעה ולצער גידול בנים. אפשר, דבא ירח מעליי. אני אלך ליעקב, הוא סבל צער גידול בנים. סבל מהמציאות של מכירת יוסף, של שמעון ולוי. צער גידול בנים, אולי יהיה לו יותר רחמים. אמר לבניך חטאו. אמר לפניו, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. אותה תשובה. תשובה קשה. ריבונו של עולם פונה לאברהם, ליעקב. ימחו על קדושת שמך. אין מציאות של חיבור. אמר, לא בסבי תאמה, ולא בדרדקי עצה. לא הולך אצל הזקנים, ולא הולך אצל הילדים. איפה נלך? לדור האמצע. אמר לו ליצחק, בניך חטאו לי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, בניי ולא בניך? בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמה, קראת להם בני בכורי, ועכשיו בניי ולא בניך? ועוד אומר יצחק, עוד סנגוריה, כמה חטאו? כמה שנותיו של אדם? 70 שנה. דל 20 ולא הנשת לה היו, תוריד את ה-20 שנה שבשמיים לא דנים את האדם עד גיל 20, פשו לו 50, נשאר 50. דל 25 דלילותה, תוריד חצי שזה לילה, שהאדם ישן ולא חוטא, פשו לו 25. תוריד מזה עוד חצי. תל, תרתי סרי ופלגה, תוריד 12.5. שמה האדם עושה בהם? תצילויי, ומייחל, בדי בית הכיסא. אדם מתפלל, אוכל, צב השירותים. זמן שהוא לא עסוק בלעשות מעשה. פשו לו, תרתי סרי ופלגה. כלומר, כל מה שנשאר לאדם מכל 70 שנות חייו שהוא יכול לחטוא בהם, זה בסך הכל 12.5. אומר לו יצחק לריבונו של עולם, אם אתה סובל את כולם, מותר. אם אתה מוכן לקבל את כל ה-12.5 שנה הללו עליך, מותר. אם לאו, פלגה עליי ופלגה עליך. נחלוק. ואם תמצא לומר כולם עליי, הקריב נפשי כמך. ואם תרצה לומר שאני צריך לקחת את כל הפשע הזה עליי, אני מקריב את נפשי לפניך. פתחו ואמרו, אתה הבינו. אמר להם יצחק, עד שאתם מקלסים לי, קלסו לקדוש ברוך הוא. ומחבלו יצחק הקדוש ברוך הוא בהניו. מיד נשאו עיניהם למרום ואומרים, אתה השם, אבינו גואלנו מעולם שמך. מה יצחק מגלה שאברהם ויעקב לא מגלים? מה הוא מגלה? הוא מגלה את מידת הדין? על ידי מידת הרחמים אולי. מה הדין?
שבעצם הוא לא...
שהוא עושה את החיתוך הזה.
אתה יכול שקוראים איתו. החסד והלא...
זאת אומרת, החסד נכשל, אבל אברהם ויעקב לא עושים כלום. אברהם ויעקב, כשהם שומעים, הם מכרו על קדושת שמך. תראו מה יצחק אומר. ומחבלו יצחק הקדוש ברוך הוא בעיניו. מה הוא מראה להם? את הקדוש ברוך הוא איפה? בעיניים של מי? בעיניים של עם ישראל. מה יצחק עושה? בקשר שלנו עם ריבונו של עולם, יש שני קשרים. יש קשר אחד שנקרא זכות אבות, שזה הזכות שיש לנו מהאבות. הקרדיט שזכינו בו מזכות האבות. למה הקדוש ברוך הוא בקשר איתנו? בגלל זכות אבות. אבל זכות זה לא דבר אינסופי. זכות כמו בבנק, זה דבר שאתה מושך, אתה מושך, מגיע לאפס. תמשיך למשוך, מגיע למינוס. זכות אבות זה דבר שבשלב מסוים נגמר. אומרים חז"ל, תמה זכות אבות. נגמר זכות אבות. כלומר, אין לנו קשר עם ריבונו של עולם דרך זכות אבות. נגמרה זכות אבות. דרך מה יש לנו קשר? עומדים חז"ל, יש דבר נוסף, שנקרא ברית אבות. מה פירושו של דבר ברית אבות? ברית אבות זאת ברית שקראת ריבונו של עולם עם אברהם אבינו. ברית שהיא לא תלויה במצב ומציאות. ברית שיוצרת חיבור של גנטיקה רוחנית. של גנטיקה רוחנית. ריבונו של עולם קראת ברית עם אברהם אבינו. שהסגולה האלוקית שהופיעה אצל אברהם אבינו, על ידי הבחירה של אברהם אבינו, תתגלה באופן אוטומטי אצל הבן שלו. ואצל הצאצא שלו. ואצל צאצאיו. הסגולה האלוקית שאברהם אבינו גילה על ידי בחירה תהפוך להיות ברית שהיא גנטיקה. שהיא לא תלויה בבחירה של האדם. היא מופיעה באופן טבעי ומוחלט. כשם שחתול יוליד חתולים, ישראלי יוליד ישראלים. בעלי סגולה ישראלית. בעלי סגולה אלוקית. גנטיקה. מה הוא יעשה עם זה זו שאלה אחרת. יש לו בחירה. כן להשתמש בזה, לא להשתמש בזה. אבל כשם שהאדם שנולד אדם יחליט מחר להתאפס על העצים ולהתנהג כמו קוף, יאבד את היותו אדם? לא, הוא אדם. ככה הופיע בעולם סגולה שבאה דרך ברית. דרך מוחלטות. כשהתורה אומרת, אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק, ואומרים חז"ל, הוא היה דומה, ולא רק דומה. המדרש אומר, זה נקרא אברהם, זה נקרא אברהם. אין פה העניין פיזי, אלא העניין הוא רוחני, סגולתי. מי נושא את סגולת אברהם? מי נושא את הסגולה האלוקית בעולם? והפרשה מוכיחה שזה יצחק. כשהקדוש ברוך הוא בא לאברהם ואומר לו, בניך חטאו. אברהם מחובר לריבונו של עולם ברמה של בחירה. אם מישהו שבוחר, בוחר לא טוב, מה נשאר לו? כלום. אין קשר, נגמר הקשר. אומר אברהם לריבונו של עולם, אם בניך חטאו, אז זהו, כבר לא בניך. נגמר. כשהקדוש ברוך הוא בא ואומר את זה ליצחק, שיצחק מגלה את הסגולה שעוברת דרך הלידה, דרך הגנטיקה, התגובה של יצחק היא, בניי ולא בניך? וכי בגלל שהם חטאו, הם מפסיקים להיות הבנים שלך? מה הקשר? מה זה קשור? זה לא קשור. עכשיו נביא סנגוריה נוספת. נחשב, כמה הם בסך הכל חטאו? אבל השורש של יצחק, זה מה זה קשור בכלל אם הם חטאו או לא חטאו? מה זה קשור? אז מראה יצחק לעם ישראל את הקדוש ברוך הוא איפה? בעיניים של האם. הנה, הסגולה היא בתוככם. הסגולה קיימת בתוככם באופן מוחלט. נגיד משהו אפילו יותר מזה. משהו שתכף נבאר בדברי הרב קוק. מתי בעצם מתבטא יותר הקשר בין אבא לבן? אם ניקח אבא שיש לו שני ילדים, שני בנים. בן אחד, רופא, מצליח, מכובד, מרוויח טוב, מכבד את ההורים שלו, ירא שמיים, כל המעלות כולה. כל יום שישי מגיע לכבד את ההורים שלו, מטפל בהם, עושה הכל. ולעומת זאת יש בן אחר, עבריין, שמתעלל בהורים שלו. בקשר של מי עם ההורים, נגלה בעצם את היסוד היותר עמוק של קשר בין בן לאבא. דווקא בקשר עם אותו אחד שזרוק לחלוטין ומנותק לחלוטין. כי עם המוצלח יש קשר כי הוא מוצלח. כי כיף להיות איתו בקשר. אצל השני יש קשר כי הוא הבן. אם הוא לא היה הבן, לא היית מסתכל עליו. לא היית מסתכל עליו אם הוא לא היה הבן שלך. כלומר, מסתבר בעצם, מתגלה בעצם שהוא הבן שלך. אחת הסיבות לקשיים הגדולים ביותר שאנחנו עוברים בתקופת עקבתא דמשיחא, לזה שהגילוי של עם ישראל בא דווקא דרך מציאות של הידרדרות רוחנית, היא כדי לגלות לעולם שאנחנו מחוברים לריבונו של עולם, לא ברובד של בחירה. לא בצדקתך הקדוש ברוך הוא בחר בנו, אלא אנחנו מחוברים באופן סגולי, באופן של ברית בלתי מנותקת. דווקא אותו העם שמתבולל ושמתדרדר ושלכאורה אתה יכול לומר עליו, הוא הבן של ריבונו של עולם, מה פתאום? הוא לא הבן של ריבונו של עולם. דווקא אז באותו הרגע כשהקדוש ברוך הוא מגלה שהוא הבן שלו, מסתבר למפרע שהוא באמת הבן שלו. כי אם הוא לא הבן, למה אתה מתייחס אליו? אנחנו אומרים בהגדה של פסח דבר שאנחנו חושבים אותו לשבח. שאומר ריבונו של עולם, שהקדוש ברוך הוא בא להציל את עם ישראל, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. לכאורה אנחנו חושבים איזה זכות גדולה. הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו יורד להציל אותנו. אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו ירד להציל את עם ישראל? אני ולא מלאך, אני ולא שרף. כיוון שמלאך לא יכל לזהות מי זה עם ישראל ומי זה לא. לא יכל לזהות. אמרו המלאכים, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. איך אתה יודע מי יהודי מי לא? מי נקרא בן להשם, מי לא נקרא בן להשם? איך אתה יודע בכלל? באמת אתה לא יודע. חיצונית אתה לא יודע. התנהגותית אתה לא יודע. סגולית, גנטית. שצריך עיניים סגוליות כדי לראות את זה. אתה רואה. כי זו סגולה שלא מתנתקת. ויצחק, הוא מבטא אותה. הוא הראשון שהקשר שלו הוא לא קשר בחירי. הוא גם קשר בחירי. יצחק אבינו הוא עולה תמימה. הוא כולו קודש. אבל הוא קודם כל הגילוי של מה זה בן של אברהם. יצחק בן אברהם הוא לא רק הבן של אברהם, אלא אברהם הוליד את יצחק. המהות הזאת היא שנקראת אברהם, היא הולידה את יצחק. הוא ראוי לצאת ממנו. הוא נושא את הסגולה הזאת. בואו נקרא את זה בדברי הרב. הרב כותב באיגרת הקנה, יודע הדרת גדולתו ששני דברים, איגרת מאוד חשובה, במיוחד לתקופה שלנו, לתקופת השמיטה, איגרת שהרב כותב לרדב"ז בתשובה, הנושא היתר מחירה. יודע הדרת גדולתו ששני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים את קדושת ישראל וההתקשרות האלוקית עמהם. שני יסודות שבונים את הקשר בינינו לבין ריבונו של עולם. האחד הוא סגולה. כלומר, טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות. זה משהו שאנחנו מקבלים ב-DNA. אף הוא כותב, ההכרות שבאדם מופיעות בכל מיני שלבים. ההכרה השכלית של האדם מופיעה מתי? כשילד מגיע לגיל חינוך, מתגלית ההכרה השכלית שלו. ההכרה הרגשית שלו, מתי היא מופיעה? כשילד נולד, כבר מתחיל להיות עם הכרה רגשית, הוא בוחר, הוא צוחק. ההכרה האמונית שלו, מתי היא מופיעה? משעת יצירת הולד. מהרגע שהגנטיקה מתחילה להופיע, מהתא הראשון, זהו, זאת כבר הכרה האמונית. זה כבר תא של ישראל. זה כבר תא של יהודי. יהודי זה לא גוי שומר תורה ומצוות. זאת מהות אחרת. זאת מהות אחרת, גנטית. גנטית רוחנית. טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות. כאמור, לא בצדקתך וגומר. הקדוש ברוך הוא לא בצדקתך בחר אותך. אלא מה? בסגולה שלך. רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם ויבחר בזרם אחריהם. אצל האבות זה באמת היה גם בחירה. הוא בחר בהם, ואז הוא מחליט להוריש דרכם, מהות הסגולה. ויתם לי סגולה מכל העמים. והסגולה הוא כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש ברצון השם. כמו טבע כל דבר מהמציאות. שאי אפשר לו להשתנות כלל. כי הוא אמר ויהי ויעמידם לעד לעולם. זאת מציאות מוחלטת, בלתי ניתנת לשינוי. ומות העולם היו מרננים יצחק לא בנו של אברהם. על מה הם מרננים על זה? הוא לא נושא את הסגולה. איך ענו לאלכסנדר מוקדון? נאמר שליצחק הוא נתן כל. הפסוק אומר, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. אתם יודעים מה זה כל? כל, כשאנחנו אומרים, השם ברך את אברהם בכל, זאת אומרת, הגמרא יש אומרים, בת הייתה לו, ובכל שמה. יש אומרים, בן היה לו, יש אומרים, אבן הייתה לו. מה זה בכל? סליחה? שלמות, כל, כל בגימטריה זה 50. יש 50 שערי שמיים. 50 שערים שדרכם השפע האלוקי יכול להופיע. ששם הקדוש ברוך הוא, שם אלוקים יכול לבוא ולהופיע בעולם. השם מברך את אברהם בכל, מברך אותו במידה הזאת, במהות הזאת. במהות הזאת של להוריד שם שמיים לעולם. אגב, סביב זה המאבק עם ישמעאל. על ישמעאל נאמר, הוא יהיה פרא אדם. ידו בכל. במידה הזאת. יש לו ממידתו של אברהם, אומר השפת אמת. אבל יד כל בו. מי זה כל? כל זה יעקב. בכל יצחק. בכל אברהם. מכל יצחק. כל יעקב. כלומר, באמת, ישמעאל ידו בכל. אבל יד כל בו. אז זה כל המאבק. מי נושא בעולם את סגולת אברהם אבינו? אין ויכוח על אברהם אבינו. יש ויכוח מי הצאצא של אברהם. מי מקבל את הירושה הלאה. זה הוויכוח. ויש חיבור אחר. חיבור בחירי. אומר הרב קוק, והשני, והבית, הוא עניין בחירה. זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד התורה. באמת, איך האדם מתנהג, איזה זכות יש לו כלפי ישמעיה, זה כבר תלוי בבחירה. זה כבר תלוי במעשה. אבל הראשון לא תלוי במעשה. איזה יותר חשוב? איזה יותר מהותי? כמו בדוגמה שנתתי, איזה בן מגלה יותר את הקשר בין האבא לבן? זה שמחובר בסגולי. זה לא שהוא בן יותר טוב. זה החיבור היותר עמוק. זה חיבור שלא תלוי בכלום. החלק של הסגולה הוא הרבה באין ארוך כלל יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה. החלק הסגולי הוא הרבה יותר אלוקי, כי הוא בחירה אלוקית שזה יופיע באופן מוחלט. אומרת הגמרא בקידושים למדבב, אותה מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, מה קורה בזמן שאתם לא נוהגים מנהג בנים? האם אתם קרואים בנים או לא קרואים בנים? אומר רבי מאיר, בין כך ובין כך אתם קרואים בנים. בין כך ובין כך אתם קרואים פנים. בדרך כלל מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה. אומר אור חיים הקדוש, יצא בת כל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, פסק פה הלכה כרבי מאיר. בין כך ובין כך אתם קרואים בנים. זאת הסגולה שמתגלית אצל יצחק. לכן הסנגוריה הגדולה ביותר שמלמדים על עם ישראל, שיצחק מלמד, זה בניך, מה זה קשור אם הם חתו או לא חתו? מה זה קשור? יש פה שאלה, יעל שואלת, מה פירוש פרא אדם? על ישמעאל, הוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. פרא אדם פירושו של דבר שהוא ייקח את המידה הזאת של אברהם, ייקח אותה אל הרע, אל המובן השלילי, אל המובן הרע של להשתמש במידה הזאת. המוחלטות אגב של הגנטיקה הזאת, שאין יותר מציאות של לעבור מלהיות עם גנטיקה כזאת לגנטיקה אחרת. כלומר, אברהם אבינו התחיל את המסורת הזאת, החליט את המציאות הזאת, התחיל את האומה הזאת. הקדוש ברוך הוא בשלב מסוים מקבע את זה. זהו, זה מוחלט. חתול יוליד רק חתולים. ישראלי יוליד רק ישראלים. רק עם סגולה ישראלית. רואים חז"ל, מתי זה נקבע? מתי זה נהיה מוחלט? סביר הרמח"ל, מתי זה הפך להיות בתקופת השורשים לתקופת הענפים? זהו. עכשיו זה רק ענפים שדומים לשורש? במעמד הר סיני. במעמד הר סיני זה נהיה מוחלט. זה מה שעומד מאחורי האמירה שלנו בפסח, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו. למה דיינו? כי בהר סיני נתגלה שאנחנו סופית, באופן מוחלט, בעלי אותה סגולה. ולכן גם בהר סיני הופיעה אנטישמיות בעולם. אנטישמיות. כלומר, אומרת הגמרא, הר חורב שממנו יצאה חורבה לעולם. ממנו יצאה החרב בעולם, השנאה לעם ישראל, האנטישמיות. כיוון שפה מתגלה שזהו. על פי היהדות אין דבר כזה להתגייר. אי אפשר להתגייר לעם ישראל. אי אפשר. אם אין לך את הגנטיקה היהודית, אתה לא יכול להיות יהודי. תשאלו, אז מה? יש גרים. שואת הגמרא. מה עם הגרים? אומרת הגמרא, אי הוא לא אבה בהר סיני. מזלי הוא אבה בהר סיני. גר זאת נשמה שהייתה בהר סיני. שחוזרת לעם ישראל. שיש לה את הגנטיקה הזאת. יש לה את הסגולה, זה מסתבר למפרע. הסגולה עוברת דרך האמא. זה נשאר. זה נשאר. כל עוד יהודיה על פי ההלכה. ההלכה מגלה לנו דרך איפה זה עובר. אז הילד הוא לא יהודי. הסגולה הישראלית מפסקת. יש שמכנים את זה זרע ישראל. בכל אופן זרע ישראל. יש לו איזושהי שייכות. אגב, לכן מקלים יותר בגיור של זרע ישראל. אבל זה לא באמת זרע ישראל, במובן הסגולי, לא, אין לו. הסגולה עוברת דרך האמא. ואמא לא, נכון. אבל זה זרע ישראל. הוא לא יהודי ממש, הוא זרע ישראל. אני רוצה לסיים בהמשך מאיגרת הקנה. הרב קוק כותב שבאמת בדורות קודמים, חוץ מעקבתא דמשיחא, הייתה מציאות שאדם היה מאבד את הסגולה שלו. אדם שהיו המינים והכופרים, על פי רוב איבדו גם את הסגולה הפנימית. אנשים שנלחמו, שמו את מגמתם נגד עם ישראל, איבדו את הסגולה, איבדו את הברית הזאת. ומידה זו נוהגת ברוב הדורות. אבל דור של עקבתא דמשיחא הם יוצאים מכלל זה, שהם כדברי תיקוני הזוהר, טוב מלגב וביש מלבר. טוב מבפנים בהופעה הסגולית, בשורש של הכל, רע מבחוץ, ויש לזה יוצא החוצה. והם חמורו של משיח, שנאמר עליו אני ורוכב על חמור. והכוונה כמו חמור שמבחוץ יש בו שני סימני טומאה. על כן הטומאה בולטת בו יותר מבחזיר וגמל וכיוצא בהם, שיש בהם סימן טהרה אחד על כל פנים. ומכל מקום יש בו בפנימיותו עניין קדושה גם כן, שהרי הוא קדוש בבחורה. עניין מה שהתורה אמרה על זה, שהמקדש לי כל בכור, הוא גדול מאוד מאוד. וכן הן הנשמות של אותם שהסגולה הישראלית לבדה מתגלה להם בעקבתא דמשיחא. יש בדור שלנו נשמות שהקשר היחידי שלהם עם עם ישראל הוא הברית. בהתנהגות, בחיצוניות, אתה לא רואה שום קשר. אז מה הקשר שלו? הסגולה. ולהם יש תרופה, אף על פי שיש בהם סירחון גדול וחושך רע וכבד מאוד. למה יש בהם תרופה? מאיפה התרופה? מאברהם הוליד את יצחק. מזה שיש גנטיקה רוחנית. ולכן זה שמסנגר עליהם זה יצחק שגילה לעולם את הסגולה הזאת. ואוי לו למי שמעיז ומסתכל על כל מיני אנשים כאלו מעם ישראל ואומר זה לא עם ישראל, הוא ערב רב, הוא לא יהודי, הוא לא עם סגולה כזאת. מי שמחה לראות סגולה פנימית? במצרים הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ירד לומר זה וזה וזה וזה. כי אפילו המלאכים לא יכלו לראות. יהי רצון שנלמד מיצחק אבינו את הסנגוריה על עם ישראל ואת ההכרה בגדולת סגולתה של ישראל וסגולת עם ישראל. שבת שלום.